שהיו בשנה שעברה.
גם נסגור את המעמד, אני אסגור על דברים שראינו באופן כללי על מעמד בלי הרב הכרמל. לא דיברנו על איפה זה היה, אולי היום גם נדבר על זה איפה זה היה ומה המשמעות של זה. אז ככה נגיד אולי כמה דברים על הדבר הזה. אז אני חוזר קצת על מה שראינו כדי שנתחבר למהלך כולו. אז אנחנו ראינו באופן כללי את המפגש בין אליהו לעובדיה, אני לא אחזור על זה עכשיו, שהוא מפגש טעון. מפגש טעון, עובדיה ואליהו, זה לא סתם מפגש מה נשמע. יש טענות הדדיות של אליהו כלפי עובדיה ועובדיה כלפי אליהו. בסופו של דבר זה נגמר בהזמנה למעמד, שגם אליהו וגם אחאב חותמים על הזמנה למעמד, כל אחד מסיבותיו הוא, חותמים על הזמנה למעמד הר הכרמל, יוצא את הזמנה שחתומים עליה מצד אחד אחאב, מצד שני אליהו, אחאב רוצה גשם, אליהו רוצה חזרה בתשובה. בסופו של דבר, כל העם הגיע למעמד הר הכרמל, נענה להזמנה, ואז ראינו איך אליהו גורם לנביאי הבעל, גורם להם להסכים למבחן שאותו הוא מעדיף. כן? הוא מדבר אל העם, מעל ראשי נביאי הבעל, מעל ראשם, והיגש אליהו אל כל העם, זה פסוק אף א', כן? ואומר להם, עד מתי אתם פוסחים? ואז הוא אומר, ביום אליהו אל העם, אני נותרתי נביא להשם לבדי, ונביאי הבעל 450 איש, הוא ודאי רומז פה לנסיבות, זה לא נותרתי כאילו איזה קרה מהשמיים, כן, אלא ודאי שיש פה רמז לנסיבות, נותרתי כי הרגו את כולם, הוא כבר שם את עצמו כאנדרדוג, ויתנו לנו שניים פרים, כן, הוא אומר, ייתנו לנו שניים פרים, הוא מדבר אל העם, ולא הנביא הבעל, ויתנו לנו שניים פרים, ויבחרו להם הפר האחד וינתחו וישימו על העצים ואש לא ישימו, ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי על העצים ואש לא אשים, ואז פתאום בפסוק הפדלד הוא משנה את הפנייה, וקראתם בשם אלוהיכם, ואני פתאום מסתובב לנביא הבעל ופונה אליהם. ואז אומר, ויען כל העם ואומרו טוב הדבר, בעצם אליהו מסנדל את נביא הבעל ומכריח אותם למבחן שאותו הוא רצה. כן, הוא אומר מצד אחד בעצם נותן להם את כל הכבוד לבחור וכו', בעצם בזה שהוא דיבר אל העם מעל ראשם של נביאי הבעל, הוא גורם להם בעצם, הוא גורם להם שהם חייבים לענות, עכשיו הם לא יכולים לחזור אחורה, אחרי שכל העם אמר טוב הדבר, כבר אי אפשר לחזור אחורה. אני חושב שזה מסביר גם את מה שכתוב בהמשך, ויאמר אליהו לנביאי הבעל, בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה, פסוק כ"ו כתוב, ויקחו את הפר אשר נתן להם. אז רגע, הם בחרו, קודם מודגש שהם יבחרו את הפר. אחר כך הוא אומר להם, בחרו לכם הפר האחד. אז איך כתוב בפסוק כ"ו, ויקחו את הפר אשר נתן להם? היה צריך להיות, ויקחו את הפר אשר בחרו. כן, הפר שהם בחרו. למה כתוב הפר אשר נתן להם? אז המפרשים פה אומרים, אשר נתן להם הנותן. כן, מישהו נתן להם, כן, הם בחרו, היו שם שני פרים, הם זה באופן כללי. אני חושב שאפשר לדייק פה. אשר נתן להם, כן, כמו הפשט, באמת אליהו נתן להם. זה לא מסתדר, הוא אמר שהם צריכים לבחור. תשובה, הם באמת בחרו. אבל האם הם רצו לבחור פר? הם לא רצו לבחור פר. כלומר, אליהו בעצם מכריח אותם לבחור פר. ולזה מה שנרמז במילים אשר נתן להם. כן? באיזשהו מקום הוא הכריח אותם לבחור, נכון? בעצם הם בחרו בין שני פרים, אבל כבר לא היה להם הרבה אפשרויות, כי אליהו מעמיד אותם במצב שהם לא יכולים להגיד, אנחנו לא רוצים לבחור בכלל, מה עם האופציה, אולי אנחנו לא מסכימים לניסיון הזה. את האופציה הזאת אליהו לא מעמיד, ובעצם הוא מחייב אותם, מוצא את הדרך להכריח אותם, להצטרף להצגה שהוא עומד לעשות, למעמד הגדול הזה, כמו שקוראים לו מעמד הר הכרמל, אכן מופע. הוא מכריח אותם בעל כוחם להצטרף למופע. אחד הדברים שבולטים גם כן בהקשר למופע הזה, שאם קוראים בהתחלה, וזה כבר הזכרנו, אם קוראים בהתחלה, אז נראה כאילו זה יהיה במקביל. יש שתי במות. יש את המזבח של נביאי הבעל, את המזבח של נביאי השם, כל אחד מקבל פר, ומתחילים, זה אני נותן להם פור שהם גם יבחרו את הפר, שלא יגידו שקיבלו את הפר הפחות טוב, או כל מיני תירוצים, אליהו חוסך את התירוצים, הם יבחרו את הפר האחד, ואני אעשה את הפר האחד. לא כתוב את הפר השני. משמע? זה קורה במקביל. אבל ברגע האמת, אליהו לא עושה ככה. אליהו עושה קודם את הפר שלהם, נותן להם קודם את כל הבמה, אחר כך את שלו. למה? כן, נעצים את המופע. נכון, זה עוד שלא שימו לב. הוא רוצה, אם זה יהיה ביחד, אז הוא מקבל רק 50% מתשומת הלב. גם הם יקבלו רק 50% מתשומת הלב. אם זה אחד אחרי השני, כן, לא במקביל, אלא מה שנקרא בטור. מה? נכון, ודאי, ודאי, ודאי. זה ממש להעצים את המעמד. כלומר, יש פה ממש, זה ממש מופע, וזה מאוד חשוב הנקודה הזאת, זה חייב לתפוס את 100% של העם, זה חייב לתפוס את כל תשומת הלב, אז אי אפשר לעשות את זה במקביל, חייב לתפוס את כל תשומת הלב של העם, הכישלון של נביאי הבעל חייב לתפוס את כל תשומת הלב של העם, וההצלחה של אליהו גם חייבת, אז עושים את זה בטור מה שנקרא בחשמל, כן? אחד אחרי השני, לא במקביל, זה לא יכול להיות שתי התרחשות קורות מהר, ואז אתה מפספס, חלק לא יראו את הכישלון שלהם, חלק זה, הכל הולך לאיבוד. קודם כל, הכישלון של נביאי הבעל, ורק מתוך כך, ועל בסיס זה הוא בונה את זה שלו. אז באמת, ומאוד בולט, ויקחו את הפר שנתן להם, ויעשו, ויקראו בשם הבעל, מהבוקר ועד הצהריים, למור הבעל עננו, ואין קול ואין עונה, ויפסחו על המזבח אשר עשה, מה זה בדיוק? ויפסחו, קופצים, רוקדים, כן, כל מיני דברים כאלה במפרשים פה. כן? זה מאוד מזכיר לנו קצת את הלשון אשר אתם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים, כן, זה כנגד זה. והיא בצהריים, ויתל בהם אליהו, כן, יש פה דעות במפרשים, האם הוא משקר להם או צוחק עליהם, בכל אופן ברור שהוא לא מתכוון בשיא הרצינות, למרות שמיד נראה שהם כן לוקחים אותו בשיא הרצינות. ואומר, קירו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיח וכיסיק לו וכי דרך לו, אולי ישן ויקץ, כן, יכול להיות באמת, הוא עסוק, שם בדיוק על הטלפון, הלך לישון, כן, בדיוק שנץ, אי אפשר לדעת. ויקראו בקול גדול והתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים עד שפוך דם עליהם. הדבר ראשון, אנחנו יודעים שזו הייתה דרכם של עבודי עבודה זרה, כן? להגיע למצבים של אקסטזה כזאת שעד היום, דרך אגב, במזרח הרחוק, כל מיני לתקוע ברזלים ושיפודים וזה, זה מראה על אקסטזה דתית מאוד גבוהה, שאדם לא מרגיש את הכאבים. כן, זה מאוד מאוד חזק, גם היום זה קורה בכל מיני כתות במזרח הרחוק, זה מראה שלא מפריע לי, כן, אני יכול לקעקע על עצמי וזה, והתורה אומרת, זה בדיוק התורה אומרת, לא תתגודדו, בדיוק על זה הציווי, לא תתגודדו, זה בדיוק על זה, והתגודדו כמשפטם, זה בדיוק על זה. פה יש אפילו אולי מעבר לזה, נראה לי שגם הזכרנו את זה, בחרבות וברמחים יש פה גם איזשהו רמיזה, שהיא קשורה לרמיזה של אליהו מקודם. אליהו מקודם רמז, אני נותרתי לנביא להשם לבדי. וזה, כמו שאמרנו, לא קרה במקרה, כי איזבל הרגה את כל נביאי השם. השימוש שלהם בחרבות וברמחים הוא איזשהו גם רמז, גם לאליהו וגם לכל העם. אני חושב, אצל מי הכוח באמת? מי הוא בעל הכוח? מי בעל החרבות והרמחים? כן, וזה איזשהו רמיזה, כן, שיזהר גם לאליהו, גם לעם. כן, ויהי כעבור הצהריים, והתנבאו עד לעלות המנחה, ואין קול ואין עונה ואין קשב. אז זה דיברנו גם כן, ואין קשב. המילה ואין קשב היא שונה ואין קול, מההתחלה ואין קול ואין עונה. זה שאין קול ואין עונה, כן, אין תגובה, סבבה, זה אנחנו ראינו כבר בהתחלה. אבל מה זה ואין קשב?
אין מי שמקשיב.
אין מי שמקשיב, מאיפה אנחנו יודעים את זה?
מי שמעם כאילו?
מה זה ואין קול ואין עונה ואין קשב? לא, מצד הבעל. כלומר, מקודם היה כתוב אין קול ואין עונה, עכשיו, אחרי שהם צועקים בקול גדול, ואין קשב, זה כבר התרשמות של מי?
של העם.
של העם. לא, יש כבר התרשמות סובייקטיבית. כלומר, אליהו מסליג את זה. זה שאין קול ואין עונה, זה גם היה בהתחלה היה, אבל עכשיו הוא אומר להם, תצעקו בקול גדול. התוספת הזה של ואין קשב, מראה לנו שהעם מתרשם שאין, לא יכול להיות. 450 איש. כן, זה מאוד חשוב. כשאליהו מעטל להם, אומר להם, לצעוק בקול גדול, כל חיזוק של ה צעקות שלהם זה רק יעצים עוד יותר את מה? את המופע שלו. שהוא יבוא ויגיד שלוש מילים או כמה, שני משפטים, לא משנה, ותרדש מהשמיים. והם כבר צועקים כל היום, עד עלות המנחה. כמה שהוא יגביר אותם, זה רק יחזק את ההצלחה של אליהו. אין קשב, זה כבר ההתרשמות של העם, זה כבר מעביר אותנו אל השלב הבא. ברגע שאליהו רואה שאין קשב, כלומר, שהעם עצמו מתרשם שאף אחד לא מקשיב, ויאמר אליהו לכל העם, גשו אליי ויגשו כל העם אליו, וירפא את מזבח השם ההרוס. הסבר. זה בדיוק ביחס למה שכתוב בהתחלה. בהתחלה כתוב, ויגש אליהו אל כל העם. כן, פסוק א', בהתחלת המעמד, הוא צריך לגשת אליהם. העם לא מתקרב אל אליהו. אליהו נתפס בעיני העם אולי כמי, כנראה, כמי שאחראי לבצורת. זרק משפט, עצר את הגשם ונעלם. מה? אליה, אף מחפש אותו בכל הזה, נכון? לא סתם אחר רודף אחריו.
זה גם בשיבה של
אל. כן, יכול להיות שהתפרסם גם, שיש שם כל גדולי הדור, כמו שחזר אומרים. כן, אבל זה שם מחפשים אחר בכל פינה, כן, לא סתם.
זה שמונים
שהוא אכל את זה, כאילו, אמור לדור מהם, שכן הבנו לא יותר, כאילו... נכון, אבל פה כבר העם כבר אחרי, כבר שנתיים, בלי זה כבר העם אחרי זה, כבר לא משנה להם. כן, לכן הם גם לא נגיד, כן, הם לא עונים לו. ולא ענו העם אותו דבר, כן? בהתחלה יש איזשהו ריחוק מאליהו, אנחנו תכף נראה שזה גם, אליהו מרגיש את זה. תכף נראה במעמד, ותכף נראה שזה לא רק שאליהו מרגיש את זה, טוב, בוא נראה את זה, בוא עוד כמה פסוקים פשוט נראה את זה, זה פשוט חזק מאוד, זה גם לא כל כך, בקטע הזה המעמד אולי לא לגמרי הצליח.
רגע, רב, אבל בהתחלה כאילו, הבמה היא שלהם, אז הוא ניגש אליהם, עכשיו הבמה שלו, הם ניגשים אליו.
כן. עכשיו, כשהעם, נכון, כלומר יש התקדמות, ברור שיש פה התקדמות, זה מה שרצים להראות, שבניגוד להתחלה שהוא ניגש אליהם, כן, והם לא מגיבים.
לא, זה לגיטימי, למה הוא ניגש אליהם? כי זה ממש להם.
לא, הוא ניגש אל כל העם, לא אל...
הוא ניגש אל העם, אל העם. בשביל לתת להם את הבמה של...
ויגש אליהו אל כל העם, ויאמר עד מתי אתם פוסחים על שתי הסיפים. בשלב הראשון, נכון, אתה צודק, אבל פה הוא כבר עכשיו זה... למה זה חשוב להגיד שהוא אומר, גשו אליי? העם עושה פה צעד לכיוון של אליהו, זה מה שרוצים להגיד. זה צעד לא פיזי רק, זה צעד רוחני. ההתרשמות שלה ואין קשב עושה איזה צעד שהעם הולך צעד רוחני לכיוון אליהו, זה מה שרוצים להראות פה. כן, זה שהוא אמר גשו אליי והגשו, לא צריך... כן, לפעמים ראינו את זה כמה פעמים בתנ"ך, שהתנ"ך פתאום מראה לך בהילוך איתי איזה מהלך. נכון, מדגיש, מגדיל איזה משהו. כן, פרשת שבוע הקרובה. וישלח ידו אל המאכלת. לא צריך להגיד, אברהם אבינו שולח פסוק של כן, כתוב, הוא הולך שלושת ימים, ואז פתאום וישלח ידו למאכלת. אם היינו עושים את זה בסרט, זה תופס אותו זמן. הליכה שלושת ימים תופסת 20 שניות, ואז וישלח את ידו למאכלת, רואים את אברהם אבינו שולח את ידו למאכלת. כן, זה דגש, זה הדגשה אל הרגע הזה, לא דבר כאן. אז כן, ויגשו אליי ויגשו כולם, זה מהלך שהוא משמעותי, כן? וירפא את מזבח אדוני ההרוס. גם זה מהלך שהוא משמעותי. כן, זה, הכל מתחיל מלרפא את מזבח השם ההרוס, זה מהלך סמלי. מזבח השם לא נהרס במקרה. זה כתוב במפורש, בהרוס איזבל, כן, בהרוג איזבל את נביאי השם, ובהמשך אליהו יגיד במעמד החומר, את מזבחותיך הרסו. זה הולך ביחד. כשהורגים את הנביאים, הורסים את כל המזבחות, שאלה טובה למה יש מזבח להשם על הר הכרמל, ומה זה אולי... כן, איך, מה עושים שם בדיוק, אבל נשאיר את זה כרגע, אולי ננסה להגיד על זה משהו בהמשך.
מה זה הגשו אליי שהוא פונה אליו? כאילו, לכאורה שיעשה את זה מעצמו,
גם כמו
שהנביא
הבא עושים. נכון, אבל כאן הוא רוצה, ברור שכאן הוא רוצה לשתף את העם. ברור שהוא, זה בדיוק הייתה המטרה. דבר ראשון, מן הסתם הוא גם לא יכול לעשות את זה לבד, כן? כל מה שהוא עושה עכשיו בהמשך, הוא לא יכול לעשות את זה לבד, זה טכני. אבל לא רק את זה הטכני. כל הרעיון הוא שהעם יעשה סוויץ'.
לא, אבל כל העם, אנחנו יודעים שכל העם לא בא לאיזה, לא בא פיזית לעזור.
נכון, נכון, זה רק מחזק עוד יותר את מה שאמרתי. שגשו ויגשו, זה משמעות רוחנית.
כן.
זה הנקודה. כשהעם עושה צעד לכיוון של אליהו, מבחינה רוחנית, כבר העם הלך איזשהו צעד. כבר בזה שנביאי הבעל, עם כל המעמד, עם כל הפספוס שלהם, זה כבר מצליח. אגב, חז"ל מספרים על מה נביאי הבעל חשבו. שהם הצליחו להוריד אש? למה שהם יצליחו להוריד אש?
הם חשבו לשים, הם שמו מישהו מתחת למדבר.
חז"ל במדרש אומרים, מי זה היה מישהו? חייל בית האלי. כלומר, חז"ל מספרים במדרש, יש מדרש שאומר, שחפרו חתירה מתחת למזבח, טוב, היה להם מהבוקר עד הצהריים, חפרו איזה מחילה מתחת למזבח, ואחד מנביאי הבעל, חייל בית האלי, על פי חז"ל, נכנס מתחת למזבח, והוא היה אמור להדליק את האש, כן, כמו קוסמים בני ימינו. שזה מצאת כזה סודי. אני זוכר בידי קטן, היה אולימפיאדה בסין, והיה איזה קשת שהיה צריך להדליק את הלפיד האולימפי עם חץ וקשת. ואז הוא עשה את זה, ואחר כך הראו בהילוכים חוזרים שהוא בכלל פספס. הקשת שירד את החץ הוא בכלל פספס את הלפיד האולימפי. אבל היה מצאת, אולי טקס פתיחת האולימפיאדה, אי אפשר לעשות שהוא פספס. יש מצאת בתוך הלפיד האולימפי, גם אם הוא פספס וזה עובר ליד, זה ידלק. אז ככה גם, כן, נביא הבעל, דאגו, יהיה מישהו מתחת, יחפרו בינתיים שמישהו יגיע, זה הסיפור שלה. אז לא צריך לחשוב מה הם אומרים, כל אופן מאיפה הם לקחו את הסיפור הזה, מאיפה חזר לקחו את הרעיון הזה, שזה באמת מה שקורה, אז זה כתוב בתנך. אין, זה כתוב בתנך, לא כתוב אמנם על אליהו, בואו נפתח רגע בעמוס פרק ת'. אז בעמוס פרק ת' כתוב ככה, ראיתי את פסוק א', כדאי לראות, ראיתי את אדוני ניצב על המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הסיפים ובצעם בראש כולם ואחריתם בחרב אירוג לא ינוס להם נס ולא ימלט להם פליט. כן, הוא מדבר על הכהנים או כן, העובדים עבודה זרה בבית המקדש. אם יחתרו וישאול, משם ידיתי ככן. ואם יעלו השמיים, משם אורידן. את כולם אני אתפוס. ואם יחבאו בראש הכרמל, משם אחפש ולקחתים. ואם יסתרו מנגד עיניי בקרקע הים, משם אצווה את הנחש ונשחם. לפי חז"ל במדרש, בא נחש ונשך שם את יחיאל בית האלי. כן, וזה, אני מזכיר שיחיאל בית האלי הזה שהתחיל אולי את המהלך, כן, ראינו שם שהוא בעצם, הבנייה שלו את בית אל, היא מבטאת בעצם את, את המאיסה בהכרה והקדוש ברוך הוא כנותן הארץ, כן, בניית ריחו, סליחה, כן, וזה, ולכן הוא בעצם זה שכאן המהלך נסגר איתו, לפי חז"ל. כן, ותראו פה רק את סוף הפסוק, פסוק ו', סוף הפסקה, כן, הבונה בשמיים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה, הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ, אדוני שמו. תכף נראה שזה מה שקורה, כן, הקדוש ברוך הוא שופך את מי הים על פני הארץ. אז חז"ל לוקחים את זה כנראה והם מעבירים את הפסוקים האלה, מבינים שהם מדברים על, על, על המעמד שהיה בהר הכרמל, המעמד שהיה בהר הכרמל.
למה אתה לא בא לבדוק מה נסגר איתו?
עם חיאל?
כן.
לא, הם חשבו שהוא אמור זה ולא מבינים. לא מבינים מה קורה, אולי הוא נרדם, אולי הוא נרדם, צועקים את כן. אז אחר כך כנראה התברר שכך חז"ל אומר, שהנחש שקיש אותו, בכל אופן, זה מבטא באמת את הנקודה הזאת שאין, מנסים להגיע חיאל בית האלי פה, מנסה עדיין להרוס את המהלך של אליהו, ובסופו של דבר הוא גם זה שמשלם את המחיר פה ישירות. הקדוש ברוך הוא שולח את הנחש, כן, את הסמל, את הסמלית. טוב, וירפא את מזבח השם הארוס, אז זה רק אומר וירפא את מזבח השם הארוס, זה מסמל גם את המהלך שאליהו רוצה לעשות. א', זה מבטא את זה שזה לא סתם, המזבח לא נהרס סתם, איזבל הרסה אותו, כן? נביאי הבעל הרסו אותו, לא את מזבחותיך הרסו. הריפוי של המזבח הוא מעשה סמלי, שמבטא, שנייה אחת, שמבטא את מה שאליהו רוצה לעשות, לתקן את מזבח השם, לתקן את עבודת, לחזור לעבודת השם. איזה מזבח? זו שאלה טובה. היה מזבח השם על הר הכרמל. למה? אנחנו כרגע לא יודעים, אולי נגיד על זה בסוף משהו, למה דווקא על הר הכרמל? יכול להיות שהיו במות מסוימות בכמה מקומות בארץ.
כתוב זה ימוס, כאילו, אנחנו
כבר אמורים לדעת שזה נראה. כן, שיש שם איזשהו מזבח השם שעומד שם. אנחנו לא יודעים, כן, אנחנו לא מכירים אותו מקודם. כנראה שהיו מזבחות בראשי ערים גבוהים גם להשם, בתקופה שבמות הותרו. כן, יש או שהיו מזבחות סמליים, או שיכול להיות שהיו מזבחות שהשתמשו בהם בפועל בתקופה שהותרו במות. כן, או שגם לא, גם כשלא הותרו במות, כן, אדם מזבחים וכתרים במות, גם יכול להיות.
אבל הם פירוש שזה עם ישראל
כוונה מזבח
השם?
מה?
כינוי לעם ישראל?
לא, מזבח השם, א' זה פשט, היה שם מזבח. אבל כאן הפשט זה עבודת השם, כן, הסמליות שבזה תקן את מזבח השם. ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר אדוני אליו למור ישראל ישמך. טוב, זה, הוא לוקח 12 אבנים. אבל למה לנו מודגש כמספר שבטי בני יעקב?
הם רצו להתאחד.
למה התנ"ך מדגיש את זה? איפה כתוב, איפה יש דבר כזה מודגש? ו?
כן, זה עם הסולם, עם יעקב לקח 12 אבנים, ואז אחר כך אמרו שהוא...
זה חז"ל.
והיו
בני יעקב 12, זה חז"ל אומרים שהוא... אבל נדמה לי ש... הנה, מצאתי. בהר סיני, משה רבנו, ויכתוב משה את כל דברי אדוני, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה, לשנים עשר שבטי ישראל. הדגש הזה של לשנים עשר שבטי ישראל, זה יוצר איזושהי הקבלה בין מה שעומד להיות כאן, למה? למעמד הר סיני. זוכרים שדיברנו על הקשר בין הכרמל למעמד הר סיני? שנה שעברה דיברנו על זה, שיש שלושה הרים, כן, חז"ל אומרים את זה, כן, תבור, כרמל ו... חרמון. אלה שלושה ערים שיש קשר ביניהם למתן תורה. כן.
אז מה זה ישראלי יש לך בסוף פסוק?
או, מצוין. רגע, עוד רגע נגיע את זה. רק אני אומר פה, יש פה שלושה ערים שיש בהם מתרחש עליהם. חז"ל אומרים שמה שיש שלושה ערים שרצו שהתורה תינתן עליהם. נכון? חז"ל אומרים? כי כתבור בערים וככרמל בים יבוא, שתבור בא מבית אלים, וכרמל בא מספמיה. כלומר, כרמל הגיע מספרד. חצה את הים בשחייה. רצה כבר להגיע למתן תורה כדי שיתנו עליו את התורה, ומה קרה? הקדוש ברוך הוא עצר אותו, אמר לו, לא, אני רוצה לתת את הר סיני, והבטיח לו שלעתיד לבוא, אז מתי זה קורה? תקופת אליהו. אז הנה עכשיו זה מעין מעמד הר סיני. יש פה איזשהו צד שבו המעמד הזה זה קבלת התורה.
למה מראש קבלת שם? אליהו.
אז אני אציע משהו בהמשך. אני אציע, תזכיר לי, אם לא אמין מלונה, אני שאלה לי בבית.
אני רק מגיל לנו. למה שהיה עם משה בהר, כאילו, בהר סיני, הקטע הזה שלו עם השם ושלוש לילות, הייתה אותה התגלות מקבילה לזה בהר כרמל.
לא בהר כרמל, בהר סיני. זה באמת ישלים את זה. בפרק הבא, אנחנו נראה שאליהו באמת הולך להר סיני, באמת משלים את זה. אבל פה אנחנו נראה את מעמד השם וירידת האש מהשמיים, ומעמד השם הוא אלוקים, שהוא באיזשהו מקום משלים את זה. אליהו מנסה ליצור חידוש הברית, חידוש התורה, מתן תורה מחודש, וזה כמו שראינו אגב אצל ברק ודבורה, עם ישראל מתנתק מהתורה, עושים מעמד שמחדש את מעמד הר סיני, וזה יש, אז אמרנו שיש שניים, אחד בכרמל, אחד בתבור דיברנו עליו, אחד בכרמל זה עכשיו, ויש עוד מעמד אחד שהוא נמצא בחרמון, והוא מעמד ש... כן, הוא כתוב רק מקום אחד בתנך, קצת יותר מסתר משני המעמדים האלה, הזדמנות אחרת נדבר עליו. כן, אז אשר היה דבר השם אליו למור, ישראל יהיה שמך. מה הדגש הזה? מה ההקשר שבו נאמר ישראל יהיה שמך? מה? כן, מאבק מוסר. כלומר, יש פה מאבק רוחני, אשר כי שרית עם אלוקים ועם אנשים בתוכה. מאבק רוחני, המאבק מול נביאי הבעל, אז זה ודאי הדגש כאן. מור ישראל ישמך ויבנה את האבנים, מזבח בשם השם, ויעש תעלה כבית צעתיים, זרע סביב למזבח, ויערוך את העצים, ונתח את הפר, ויעש עם העץ, אז דיברנו על זה כבית צעתיים, מה זה אומר? מה היה בגודל בית צעתיים? חצר המשכן, כן, יש פה תחום מקודש, זה לא רק העניין של התעלה כדי סתם לשפוך מים, אלא גם זה מסמל איזה אזור מקודש, מסביב למזבח, מי שמכיר, אז מזבחות שגילו בארץ ואתרים, הם תמיד היו תחומים. הייתם בהר עיבל? אז בהר עיבל אפשר לראות את זה ממש, יש את המזבח שמצאו, כן? מאוד מתוחם על ידי אבנים שם. יש כמה מקומות שמצאו, כן? יש איזה תחום של המזבח. ויערוך את העצים, וינתח את הפר, וישים על העצים, ויאמר מילאו ארבעה קדימיים, ויצקו על העולה ועל העצים, ויאמר שנו וישנו, ובדיוק לכאן הגענו, ויאמר שלשו וישלשו. הלכו המים מסביב למזבח וגם את התעלה מלמים, דיברנו על זה שיש פה שתי משמעויות למים. המשמעות הראשונה היא... זה הדבר השני, המשמעות הראשונה שזה נס יותר גדול, כן? אנחנו מעצים את זה, אש שאוכלת מים זה הרבה יותר גדול. המשמעות השנייה היא לתת את המים האחרונים, יש פה ממש שנת בצורת, והמים האחרונים, דיברנו על זה דומה למיסוך המים בסוכות. כן, מיסוך המים בסוכות, כן, זה לתת את המים האחרונים של הקיץ, אני מנסח אותם על המזבח, אני נותן אותם להשם מתוך אמונה שמה? הקדוש ברוך הוא ייתן לי מים, הקדוש ברוך הוא יוריד לי גשם, אותו דבר אליהו, כן? הוא שופך, בטח אנשים עומדים שם בהלם, 12 קדים של מים, שנתיים כבר לא יורד גשם, איך אתה שופך את זה ככה? אין ענן בשמיים, כן? ואליהו זה מראה את זה בא להראות את הביטחון בזה שהמהלך יצליח, כן? שבוודאי ירד בוודאי ירד גשם, אולי יש פה עוד משהו, השילוב הזה של אש ומים, שילוב שהרבה פעמים מגלה את כבוד השם. בכל אופן, אחד הדברים שמאוד מאוד בולט, ונראה לי שגם כן נזכרנו את זה, זה היחס. היחס בין ההכנות לתפילה. אצל כל ההכנות של נביאי הבעל מוזכרות במילה אחת. איזה מילה? ויעשו. לא כתוב יותר מזה, לא כתוב שהם, איך הם הכינו את המזבח, ואיך הם שתפו איזה, איך הם עשו בפסוק, כן? פסוק אבב, ויקחו את הפר אשר נתן להם, ויעשו. ומאותו רגע, ויקראו בשם הבעל, מהבוקר ועד הצהריים, למור הבעל עננו וכו'. מאותו רגע מתחילה התפילה והיא עורכת שעות. שעות, שעות, שעות. התפילה של אליהו, כמה מודגש ההכנות, כן? והוא מרפא את מזבח השם, ובונה את האבנים, ותעלה, ועצים, וינתח את הפר. ואפשר, אפשר היה לכתוב, זה כמו שממש בדיוק מה שאמרנו על ההילוך האיטי. הרי אפשר היה לכתוב, כן? ויעש את הפר. זה היה כולל גם את עריכת העצים, גם את הניתוח של הפר, ויישם על העצים, לא, ממש מדגישים לנו, ואז הוא חותך אותו, הוא שם אותו. זה מאוד מאוד מודגש, כן? כי זה כל ההכנות, כל ההכנות. כנראה שזה מאוד מאוד חשוב, הנקודה הזאת, והתפילה היא מאוד חדה. והיא בעלות המנחה, והיגש אליהו הנביא, אני עד מעט אתייחס לדגש הזה, כן? פעם היחידה שקוראים לו הנביא, למה הנביא? חוץ מבמלאכי, כן? למה פה כל הפרשה קראו לו אליהו, אליהו, אליהו? ויגש אליהו הנביא ויאמר אדוני אלוהי אברהם יצחק וישראל היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה ענני אדוני ענני וידעו העם הזה כי אתה אדוני האלוהים אתה הסיבות היטיבה מחורנית זו התפילה וזה עובד מיד אז רק בואו ננסה קצת כמה מילים על הנביא אנחנו רגילים לחשוב שהנביא תפקידו להביא את דבר השם אל העם. אבל, זה רואים דווקא בפעם הראשונה בתנ״ך רואים את זה בפרשת השבוע אצלנו, הפעם הראשונה שמוזכרת המילה נביא בתנ״ך זה אצלנו פרשת שבוע. נביא מלך, שמה?
והשם אומר לו כי נביא הוא.
ואז מה? ואז נביא הוא ואז מה?
תפקיד.
מה התפקיד?
תפקיד שיתפלל.
תתפלל בעדך. כלומר, התפקיד הראשוני של נביא הוא לא לדעת ולהגיד לנו מה השם אומר, אלא להתפלל בשמנו אל השם. איפה רואים דוגמאות נוספות לזה? הייתי כמה, מצאתי כמה פעמים כאלה. דבר ראשון, אצל משה ואהרון רואים הרבה פעמים כאלה, נכון? שמשה מתפלל בעד העם. אצל אלישע שהוא מתפלל, שהוא מחיה את
זה.
זה רץ אחריו, כי הבן ילמד. כן, אולי רוצה, טוב, שם השאלה. מה בדיוק רצתה שם? אבל יש מקומות שכתוב ממש, התפלל.
התפלל לנו באדם?
שמואל, שהעם אומר, תתפלל עלינו. העם אמר, ממש, כשקולות, כן, העם אומר, תתפלל בעדנו. אצל חזקיהו וישעיה, כן? שאומר לו, שהוא מבקש להתפלל עליו. יש הרבה מקומות שממש רואים שהנביא הוא, בורא ניב שפתיים, זה לא רק שהוא אומר את דבר השם. נביא מלשון ניב שפתיים, שהנביא תפקידו להתפלל. אצל אליהו זה ודאי, כן, זה הדגש. אליהו ויגש אליהו הנביא ויאמר, ובאמת כל הדברים, הרבה מהדברים שהוא אומר פה נכנסו התפילה. אנחנו רואים ברוך, בתחילת 18, בתחילת אבות, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, זה לא כוח מכאן. לא כתוב אותה שם אלוקינו מלך העולם, כמו שאנחנו בדרך כלל אומרים. אנחנו רואים, ויאמר השם אלוקי אברהם יצחק וישראל. כן, זה ממש מאליהו. או ענני השם ענני, זה נכנס לתפילה, נכון? לסליחון. כן, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל, או השם הוא האלוקים, כן, השיא של תפילת יום הכיפורים, כן, כל מיני, זה תפילה. יש פה שני פסוקים שהם תפילה, ההכנות, היחס בין ההכנות לתפילה, חד מאוד. שני פסוקים, אבל הרבה הכנות, בדיוק הפוך מנביאי הבעל, שההכנות הן קצרות, כן, לא, מה זה קצרות? יכול להיות שהם לקחו יותר משתי דקות, יכול להיות שהם לקחו שעה, אבל היחס אצל נביאי הבעל, היחס להכנות הוא קטן, והיחס לתפילה הוא ארוך, הוא יצעק, כל היום הם צועקים. אצל אליהו הדגש הוא הפוך. ההכנות הן ארוכות, התפילה היא שני פסוקים.
התנ"ך מדגיש את זה, זה לא
נכון
חייב.
נכון מאוד, אני מסתכל בדיוק מה שאמרתי, שזה לא מחייב מה שהיה. התנ"ך מדגיש את זה, להראות שזה היה היחס.
זה מתארס.
אין ספק. התנ"ך רוצה להראות שזה היה היחס. כן, אתה אומר כן, התנ"ך תסלם, כן, אבל התנ"ך רוצה ללמד אותנו. מה התנ"ך רוצה ללמד אותנו? רוצה ללמד אותנו שההכנות לתפילה, כן, חסידים הראשונים, היו שוהים שעה אחת ומתפללים. וחלק מהתפילה שלהם. כן, הם היו מגיעים שעה קודם. זה להגיד את התפילה זה לא, זה לא העיקרון, נכון? אני מסכים איתך, זה התנ"ך מלמד ככה, שהתנ"ך, שהעניין הוא לא להגיד את התפילה. להגיד את התפילה זה בסדר, לבן שלי יש כזה מין סידור אלקטרוני, מכירים את זה? לא, זה כבר היום חדש. מין ספר כזה מדבר, הוא לוחץ, הוא מתחיל להגיד לו מודה אני. יוקאי נשמה, ואז הוא אומר יחד עם הסידור. עכשיו, כשילד קטן, זה מוכר, זה העניין להגיד, אבל אחר כך יודעים שזה כבר לא העניין. להגיד זה פחות מאחוז מהתפילה, זה רק להגיד את התפילה. זה חשוב, אי אפשר בלי זה וכו', הכל נכון. אבל, כן, זה תפילה בלי כוונה, חזל אמרו, ההכנות זה משום כוונות, כן, זה אותו עניין. להתכונן, להיות מוכוון. באמת פה בתפילה רואים שני עניינים. דבר ראשון, היום יוודע כי אתה אלוקים בישראל ואני עבדיך ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני השם ענני וידוע העם הזה כי אתה הוא השם, כי אתה השם האלוקים ואתה הסיבות היטיבם אחרוני. העם, הוא רוצה שני דברים שהעם ידע. שני תוצרים הוא מבקש לתפילה, נכון? וידוע העם הזה כי אתה השם הוא אלוקים ויוודע כי אתה אלוקים בישראל. זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. אחד, היום יוודע כי אתה אלוקים בישראל. והשני זה כי אתה הוא השם הוא האלוקים. אחד זה ביחס לבעל. זה היה פה מבחן. מי האלוקים? אם השם הוא האלוקים, תשובה, היום יוודע כי השם הוא האלוקים. אז הנה, זה היה מי האלוקים, בסדר, אז הנה, זה דבר אגב שהוא לא קשור לעם ישראל. זה דבר אוניברסלי, כלל עולמי. היום יוודע, כן, כי אתה הוא השם הוא האלוקים, בסדר. וידוע העם הזה כי אתה השם האלוקים, בסדר. אבל יש פה יותר מזה. אין, הבקשה הראשונה שלו היא לא בקשה של רק בוא ננצח פה את הוויכוח. צריך לצאת מפה משהו יותר, צריך לצאת מפה כי אתה אלוקים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. כן, הנה אנחנו מרגישים את מה שאלת מקום, את הכאב של אליהו שהוא נתפס כמה, כאילו הוא עשה על דעת עצמו. אנשים תופסים את אליהו שהוא הלך הצין, כן, הוא לקח את הכוח שיש לו ביד, הוא עושה מידת עצמו, הוא גוזר, יש לו כוח, הוא גוזר איזה משהו, יש בצורת. כל כך כואב לו, ואני, כן, ובדברך עשיתי. לא המצאתי.
אני חשבתי
בזה שהוא גזר,
אז הוא צריך כאילו...
אתה כן.
כן.
כן, זה עוד יותר שמראה שאלה שהוא מרגיש את הצורך, אבל הנה הוא אומר את זה מפורש. כן? ואני עבדך. מאיפה הביטוי הזה ואני עבדך? זה מהקבלה למשה רבנו, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. בסוף, מתי זה אמור כתוב? בסוף שירת הים, לא בסוף שירת הים, לפני שירת הים. כן, בקריאת ים סוף. ממש לפני שירת הים, ממש ברגע קריאת הים. מה, ויאמינו בהשם ובמשה, ויאר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. נכון, אז רגע, מה זה ויאר ישראל את היד הגדולה? הרי איזה יד הם ראו? מי נטה את ידו על הים? נטה את ידך על הים. משה נוטה את ידו על הים. ואת משה את ידו על הים, נכון? אז משה נוטה את ידו על הים. כן? אז איזה יד גבר ישראל את היד הגדולה? איזה יד גדולה הם ראו? כתוב אשר עשה השם, אבל איזה יד הם ראו? את היד של משה. מה העם מבין? באותו העם מבין שכשמשה מרים את היד שלו, מה היא מבטא את היד של משה? את יד השם, את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. כלומר, ואז הם יאמינו בהשם ובמשה עבדו. ולמה צריך את זה? כי עם ישראל יוצא ממצרים אחרי 10 מכות, שמשה באמת עשה להם עבורם הכל, ופתאום מה עושה משה רבנו? לוקח ימינה במקום שמאלה ומציב אותם עם הגב לים, כן? מקום בלי שום יכולת לברוח, בלי שום זה, והם עומדים עוד שנייה מתים. כן, זה ללא מוצא. האם, כולם טוב, אומרים טוב, משה חרג מתפקידו וכולי, רק ברגע הזה של קריאת ים סוף, ויאמינו בהשם משה עבדו, זה מתחזק. גם אגב, גם במתן תורה, יש שם את הנקודה הזאת של להאמין, וגם בך יאמינו לעולם, ככה כתוב שם. כן, כן, מעבור, שמע, העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה כבר דרגה אחרת, אבל להאמין לכן דרגה של נבואת משה, כן, זה מקום אחר, אבל אותו עניין, אותו עניין, של לפעמים נראה לעם שהקשר בין השם והנביא ניתק, כן, והנביא כבר פועל עצמאית, וזה הדגש כאן, וזה מה שאליהו מבקש. היום יוודע כי אתה אלוקים בישראל, ואני עבדך. אז יש פה שני דברים שאליהו מבקש, אני רוצה להגיד אפילו שלושה. דבר ראשון הוא מבקש כי אתה אלוקים בישראל, השראת שכינה. השראת שכינה, קדוש ברוך הוא לא סתם, כן, אלוקים, אלא אלוקים בישראל. יש השראת שכינה, אנחנו עם השם. זה למשל מקביל בין המעמד הזה, מעמד הר הכרמל, לירידת האש שהייתה, אני חושב, הפעם היחידה בתנ"ך, בתורה. בתורה, שרואים ירידת אש, איפה? איפה יורדת אש מהשמיים? במשכן. במשכן, נכון, בחנוכת המשכן. חנוכת המשכן, פרשת שמיני, וירא כל העם, וירונו ויפלו על פניהם, זה ממש הלשון שיש פה, כן? וירא כל העם, ויפלו על פניהם. זה מיד נראה, זה ממש, הקרע הזה זה השראת שכינה. אז פה, דבר ראשון, יש פה השראת שכינה. דבר שני, יש פה מעין מעמד הר סיני, כן? שזה גם שרואים, ואני עבדיך, לפחות מה שאליהו רוצה, כן? שיוודע, ואני עבדיך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. והדבר השלישי, שיש כי אתה, כן? ואתה השם הוא אלוקים. ביחס לבעל, כן, לנצח בוויכוח.
מה זה
ואתה הסיבות את ליבם אחרונית? זה פסוק מאוד מאוד קשה. מה הפשט, איך אתם מבינים ואתה הסיבות את ליבם אחרונית?
אתה גרמת
לזה. כל מה
שלחתו. אתה גרמת להם לחתו, נכון? ככה אומרים חז"ל באמת במסכת ברכות, נכון? גרמת להם, כן. ככה אומרים חז"ל, חז"ל אומרים במסכת ברכות, דף שם למד א', הם אומרים ואתה הסיבות את ליבם אחורנית, אז חז"ל אומרים שאליהו הטיח דברים כלפי מעלה, כלומר זה היה חוצפה. אתה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה השם. באופן כללי צריך לזכור שכשקוראים, נראה לי שבפשט שקוראים דברים כאלה זה לא איזה נס, כן, הקדוש ברוך הוא גרם להם להסתובב, אלא המציאות היא כזאת שהם לא יכלו להתנגד, כמו הכביד את ליבו. כן, זה לא, אפשר להבין שהקדוש ברוך הוא התערב לפרעו בהחלטות שלו ואמר לו טוב, כן, גרם לו לא לרצות לשלח את ישראל, אבל פשוט הוא לא ככה. הכביד את ליבו זה כשפרעו ראה שהוא פעם אחת מכביד את ליבו מרצונו הטוב ולא קורה שום דבר. הפעם השנייה הוא מכביד את ליבו מרצונו הטוב ולא קורה שום דבר, אז בפעם השלישית הוא כבר מה?
השם.
כן, הוא כבר הכביד, כבר כאילו השם הכביד את ליבו, השם על ידי זה שהשם לא העניש אותו על זה, אז השם גרם לו להכביד את ליבו. אותו דבר עם ישראל.
הרמב"ם, עם הבחירה החופשית.
בחירה החופשית, כן. איתר דרבונה, נכון? מכירים? הרב ויצמן, פעם מישהו בא אליו, אמר לו, שאל אותו אם מותר לעשות את זה משהו, אז הרב ויצמן אמר שהוא מכיר היתר אחד לעשות את זה, זה נקרא איתר דרבונה. איתר דרבונה אומרת הגמרא, כיוון שעשה האדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כהיתר. הותרה לו, אומרת הגמרא. הותרה לו, שואלת הגמרא, הותרה לו סל כדאי אותך, אלא נעשית לו כהיתר. כן, אדם שהוא כבר פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית הותרה לו, כן, כבר, זה לא טעות בגמרא. כן, מצידו זה הותרה, כאילו הוא אפילו לא רואה ש... כן, הוא חושב שזה ממש מותר, כן, זה לא נעשה, כן, ההסבר הוא שנעשה לו כהיתר, אבל באמת מבחינתו זה הותרה לגמרי. אז זה בדיוק אותו דבר, כן, והקשה את ליבו, ואותו דבר, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית, כשהמלך, כן, בכפייה כזאת, מלכות ישראל היא זאת שמעודדת את הבעל, ונביאי השם נרצחים, וכביכול צדיק ורע לו, אז כן, אז אתה הסיבות, את ליבם אחרונית, זה הפשט, זה מה שאומרים חז"ל מסכת ברכות. זה הטיח דברים כלפי מעלה, כלומר שבאיזשהו מקום אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יש לך חלק בזה ולכן אתה צריך לתקן. המפרשים לא כולם אומרים את זה, יש כאלה שאומרים, אתה תסב את ליבם. אתה תסובב אותם, הרד"ק, הרלב"ג, ועכשיו תסובב אותם, זה תפילה שאתה תסובב אותם. פשט, כן, כמו שחז"ל אמרו, יש פה איזה שירים, ואתה הסיבות הייתי מהאחרונית. ותיפול אש אדוני, ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת האפר ואת המים אשר בתעלה הליכך. איזה הדגשה. הכל, את העולה, את העצים, הכל עולה למעלה, כולל האפר, כולל המים. יש פה אולי איזה, כן, שיתוף של כמה יסודות. וירא כל העם ויפלו על פניהם, ממש חנוכת המשכן מקודשת, ויאמרו אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. הצליח? הצליח? חלק. מה חסר?
אלוקי ישראל.
מה? כן.
אלוקי ישראל.
מה? כן, זה מצד אחד מודגש, אומרים את זה פעמיים, השם הוא האלוקים. מצד שני זה כל כך כואב, בטח לאליהו, שעומד שם שהיה צריך ללכת להיה צריך להסתיות, השם הוא האלוקים, אליהו עובדו. אתם בטח שומעים את זה פה כל בוקר, נכון? יש חמש פעמים ביום. מה אומר, להבדיל לאלף אלפי הבדעות, מה אומר המואזין בתחילת התפילה? לא אילה מן עלה, מוחמד רסול עלה, נכון? מוחמד שליחו. אז זה השם משה עבדו. אין אמונה, רק בלי, זה רק חצי משפט. השם הוא אלוקים. חסר איזה משהו. כן? כן, להבדיל כמובן, אבל זה בדיוק הנקודה. כן? שזה מאוד כואב לאליהו. מיד נראה, אני חושב שרואים את ה... נראה את זה, זה קריטי גם להבנת ההמשך.
זה מבחינת של אליהו.
מבחינת האמונה של העם, או שהוא רוצה פשוט ש...
למה אליהו צריך את זה?
כן.
יכול להיות שזה מראה שהם עדיין לא...
זה לא מראה איזה חיסרון. כאילו, פרגנו לי, כאילו... זה לא באמת בשביל ה... זה לא מגדיל את שם השם שהם יגידו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים ואליהו עבדו.
או שזה חוסר באמונה.
לא, אבל שם, זה מה שראינו, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אם אנחנו מסתכלים בקריאת יום סוף. כן, או... במתן תורה, וגם בכלל יאמינו לעולם. ופה זה חסר. זה מה שהוא הציב, הוא הציב שני דברים, הוא התפלל, נכון? ואני עבדיך. זה מה שהוא רצה. כי אתה אלוהים ישראל ואני עבדיך.
מבחינה זה.
מה?
מבחינת העם שהם צריכים להאמין
באליהו? לא. זה שהעם יבין שגם כשהוא עצר את הבצורת, הוא לא עשה על דעת עצמו. הוא לא עשה איזה סתמר, כאילו, מאיזה... לא צריך להגיד רוע לב, אבל מידת הדין החזקה שיש בו ולא ברצון השם. זה מה שהיה חסר לו, והוא לא מקבל את זה לגמרי, זה לא שלם, בוא נגיד ככה. מצד אחד נראה שמיד אנחנו, מיד נראה, בפסוקים מיד, נראה שמצד אחד העם הולך איתו, אבל לא לגמרי. זה לא שלם, וזה חשוב כדי להבין את ההמשך. זה חשוב בשביל ההמשך, בואו, לא רק את הפסוקים הקרובים, גם את אלה שאחריו. אז זה כמעט מצליח. ויאמר אליהו להם, תפסו את נביאי הבעל, איש אל ימלט מהם, ויתפסו. טוב, דבר ראשון, ניצול הצלחה, כן? אחד מעקרונות הקרב הראשונים, זה ניצול הצלחה. תפסו את נביאי הבעל, איש אל ימלט מהם, תופסים את כולם, נביאי השירה, כמו שכבר מישהו שם לב, הם לא נוכחים פה במעמד, כן? אליהו קורא להם, נביאי השירה לא הגיע, רק נביאי הבעל. תפסו את נביאי הבעל איש על ימלט מהם והתפסו ויורידם אליהו אל נחל קישון וישחתם שם. זה מאוד מאוד צורם, נכון? והתפסו ויורידם אליהו אל נחל קישון וישחתם. והתפסו זה בלשון? רבים. כן? ואז מה? ויורידם אליהו אל נחל קישון. אני לא, זה לא שאני חושב שהוא תפס 450 איש והוריד אותם בעצמו. וזה, אבל הלשון היא מאוד חשובה, היה אפשר, כן, אליהו ראי, למה, אומר, תפסו, כל העם, אז למה כבר לא, למה, איפה נעלמה לשון רבים? לשון רבים נעלמה.
הוא לא מבקש מהם.
מה?
הוא מבקש מהם רק את ה...
כן, כן, אני רק אומר שזה ויורידם, וישחתם, כן, הרי בוא נסכים על זה שהוא לא עשה את זה לבד, נכון? לשחות 450 איש, אחד אחרי השני, כן.
נעשו מה שהוא ביקש.
ועוד עכשיו לרוץ, תחשבו, הוא יורד לנחל קישון, הוא צריך עוד לרוץ למעלה כדי להספיק את אחיו באותו הזדמנות. כן, אני מאמין שאליהו בכלל לא ירד לנחל קישון, כן? ויורידם, הכוונה שהוא נתן הוראות, להוריד אותם לנחל קישון וישחות אותם שם, נכון?
אבל אתה יכול אפילו לחזק את זה.
שמה?
הוא אומר להם רק תפסו.
מסכים.
והם כבר
אז מה זה ביורידם? כאילו רק הוא עשה את זה.
שכולם שליחים שלו. אבל אתה אחי יותר מהם.
אתה אומר כאילו עוד יותר, אתה אומר דווקא הפוך.
כן, יכול להיות.
שיד העריכתה שלו.
כן.
אני הרגשה כאילו זה, פתאום הוא פועל לבד. כאילו, זה לא שהוא פעל לבד. אבל כאן כבר אנשים מפחדים לקחת אחריות על המעשה. הם מפחדים להרוג אותו. לא חייבים, לא על זה, על דיוק הזה, באמת יקום דבר. ויאמר אליהו לאחאב, עלה אכול ושתה כי כל המון הגשם. עלה אכול ושתה, מה למדנו מכאן? מה למדנו על אחאב מכאן?
שהיה למטה.
שמה?
שהיה בצום.
כן, בפשטות. שתי אפשרויות אפשר להגיד פה על אחאב. מה זה עלה אכול ושתה? אפשרות ראשונה זה שהוא היה בצום, דבר כזה, ואז זה באמת לזכותו של אחאב. אני מזכיר מלאכים ב' פרק ו', דבר דומה מאוד אצל אלישע, וזה רק עוד יותר מחזק את זה על הקבלות בין אליהו ובין אלישע. אז שם יש מצור על שומרון, בן הדד צר על שומרון, מלך ישראל כאן לא כתוב מי זה, אני לא משנה לדבר על זה כשנגיע לשם, מצור על שומרון, ואיך ישמוע, כן, המלך, פסוק למד, המלך עובר על החומה, ואיך ישמוע המלך את דברי האישה, ויקרא את בגדיו, והוא עובר על החומה, וירא העם, והנה השק על בשרו מבית. כן, אז הוא, המלך גם מתענה, ויכול, יש פה איזה אולי צום של אחאב, כן? רוצה שירד גשם, אז זה אפשרות אחת, שהוא אומר לו, עלה אכול ושתה. אפשרות שנייה, גם אפשרית, מתי הם מוצאים שמישהו אוכל ושותה, אז אנחנו מוצאים את זה כמה פעמים בתנך, למשל במגילת אסתר, למשל במחירת יוסף, כשרוצים לראות, אחרי שגמרו לחסל מישהו, כן, והמלך והמן ישבו לשתות, העיר שושן אבוך, כן? ועכשיו פה אפשר לפתוח שולחן, שכבר מבחינתנו שרה איזה, כן, חיסלנו את כולם, או במחירת יוסף, כן, האחים יושבים לאכול. אחרי המחירה מצאנו עוד כמה מקומות כאלה שיושבים לאכול, אז זה אותו דבר, כן, ובעצם זה הופך את אחאב, בעצם מעביר אותו צד. עלי אכול ושתה, כן, זה בעצם אומר שאחאב הוא יחד עם אליהו, הצד של נגד נביאי המעל. גם אחאב עבר צד. עלי אכול ושתה ככל המון הגשם, ויעל אחאב לאכול ולשתות. ואליהו, כן,
הוא גם
מחפש
אוכל,
מה
שכאילו גם לא אין אוכל, מחיי...
לא, בפשט שמה זה לא שאין אוכל, אלא דיברנו על זה שהיינו שם, אולי נמצא חציר, הוא נחיה סוס ופרד, שמה הדגש של אחאב שהוא דואג למה? הצבא בפשוט, כן, זה בפשוט מה שעולה שם, אבל זה נכון שאין הרבה אוכל, אבל זה שהמלך צם, כן, איך היה אומר צם? זה, כן, המלך שותף בצער עם הציבור, זה עוד פעם מדגיש את האחאב, הצד הלאומי החזק שהיה בו, ודאי לזכותו. והיה עלי אחאב לאכול ולשתות, ואליהו עלה אל ראש הכרמל, ויגר ארצה וישם פניו בין ברכיו. היה כעיר הערה שלא דיברנו עליה כל הזמן, איפה זה בדיוק היה? אין, איפה בדיוק היה המעמד, כל הסיפור של הר הכרמל? יש זיהוי מוסלמי ששם את זה במוחרקה. כן, זה מי שמכיר, יש שם זיהוי, וגם יש שם, מצאו שם... לא, המזר נמצא מעל מערת אליהו, זה זיהוי נוצרי. הזיהוי המוס, שם יש זיהוי, אם אני לא טועה, במוחק הזיהוי של כנסייה ביזנטית. כן, בכל אופן, הזיהוי, זה הזיהוי המוסלמי. הזיהוי הנוצרי, יש מה שנקרא מערת אליהו בהר הכרמל, ומעל זה גם יש איזה מזר, אני לא זוכר את שמו. מר אליאס, כן? אתה צריך. מה? סטלה מריס.
מר אליאס, זה
בא. מה?
מר אליאס, זה בא.
זה?
ליד החומה.
כן. בכל אופן, אליאס ואליהו.
זה המוחק.
אוקיי. סטלה מריס, זה השם של המנזר מעל המערה. נערת אליהו, הנה חיפה יגד לנו. בכל אופן, זה השם של המנזר, ובכל אופן, זה הזיהוי הנוצרי. כמובן שאנחנו לא יודעים איפה הרבה פעמים מסורות מוסלמיות ונוצריות הן על בסיס זיהוי יהודי, קדום. זה צריך להכיר. לקחו איזה מקום שהיה קדוש ליהודים, ועל בסיסו הם יעשו, אנחנו לא יודעים. מצד אחד נראה פה כשהוא מוריד אותם אל נחל קישון, כלומר, זה צריך להיות בצד המזרחי של הכרמל, כן, איפשהו שהוא יבנה קרוב לנחל קישון. מצד שני כתוב, עוד שנייה נראה, שהוא נושא את מבטו אל הים. כתוב כאן ראש הכרמל, כן, איפה זה בדיוק ראש הכרמל? שהיה טובה. אנחנו אולי לחפש פה הצעה שלישית. בכל אופן,
יש
לה דעה
שנכחה
לעם בכרמל שם בדגום הרכבון, אין
פעם
שם
את זה. קשה להאמין.
תגיד לי אתה למה
זה לא יכול להיות. נחל קישון, אי אפשר לדעת, נחל קישון מצאנו כמה בארץ, יש עוד שניים. הים, לא רק הים, מה עוד?
גם המלח, למה?
אחאב, כן, אחאב לא מגיע לכרמל בדרום הרחברון, שם במרכבה על ישראל, לא סביר. מה? עלי אכול ושתה בפשטות זה נמצא איזה איפשהו בכרמל, כן, אבל זה גם ביטוי, כמיד נראה את הרד, שהוא יגיד לו רד, כן.
למה אמר לו את זה? מה
העניין של ה... אז שתי אפשרויות אמרנו, או שהוא היה בצום, מאוד מאוד מעצים את אחאב, כן, שהוא היה בצום על צערם של ישראל. אפשרות שנייה זה שעלי אכול ושתה, זה כי אמרנו, בוא תשתתף בשולחן, אחרי שהורגו את נביאי הבעל, עכשיו פותחים שולחן. ויגהר ארצה, כן, להתכופף, להשתחוות, להתכופף ארצה. מצאנו את זה אצל אצל אלישע והנהר, והנהר שהוא מחיה אותו, הוא גוהה, כן, נהר עליו. וישם פניו בין ברכיו, ויאמר אל נערו, עלנה הבט דרך ים, ויעל ויבט, ויאמר אין מאומה. ויאמר שוב שבע פעמים, ויהי בשביעית, ויאמר הנה אב קטנה, כחף איש עולם ים. איזה ביטוי יפה, כן? ענן קטן, אב קטנה, כן,
אפילו... נערו זה אלישע?
מה?
נערו זה אלישע?
כן, באמת אנחנו לא יודעים איזה נערו פה, פה וזה עוד לא אלישע בוודאי. פתאום יש פה כל מיני דמויות בסיפור שפתאום מופיעות, אחר פתאום מגיע, נערו. אחר כך לא נראה את הנער הזה עד באר שבע. המדרש
אומר שיצא קרב מים בכרמל.
כן, אפילו שהוא פוגש לו רק אחר כך.
בסדר.
נכון. בכל אופן אנחנו...
כל העניין של אלישע זה רק הסיפור של אחרי זה, ש...
שוב, כן, נכון, שרואה אותו רק להמשיך. עלנה הבט דרך ים, ויעל ויבט, ויאמר אין מאומה, ויאמר שוב שבע פעמים, ויהי בשביעית, ויאמר הנה אב קטנה כחף איש עולם ים. ויאמר עלה אמור אל אחאב, אסור ורד, ולא יעצורך, יעצרך, הגשם. אמר, תעצור את הסעודה באמצע, אסור ורד, תרד במרכבה, כן, אם אתה לא רוצה לי בגשם. מה קורה למרכבות בגשם בעמק ישראל? שוקעות, אנחנו מכירים את זה כבר, נכון? סיסרה, כן, מה זה לא בדיוק בעמק ישראל, אבל כן, ביד. בכל אופן, זה מה שקורה באמת למרכבות בבוץ, בעמק, ולכן תתחיל לברוח, כן?
זה יעזור לו יותר מדי.
מה?
זה יעזור לו, צריך להגיע שם עד...
עד ישראל, מה זה? לא נורא. מהכרמל עד ישראל. כמה זמן זה בנסיעה במכונית? שעה. אין, הוא רק אב קטנה עולה מים. יש לו זמן, נכון? לא, זה לא משנה, הוא לא מספיק, כן? באמת הוא כמו שאתה אומר, הוא לא הספיק. בכל אופן, ורגע, עוד מעט נדבר על מה שקורה פה, ויהי עד כה ועד כה, והשמיים התקדרו, אבים ורוח, ויהי גשם גדול, וירקב אחאב, ויהי לך ישראל. אולי באמת זה רומז שהוא לא באמת רק רחב, אלא גם נאלץ ללכת בסוף. לא משנה. מה הנקודה, אבל מה העניין שאליהו פתאום צריך להתפלל? איך זה שלא בסוף המעמד מתחיל מבול? איך זה של, איך זה, הרי היה, ואתנה מטר על פני האדמה, אומר השם, נכון? לך יראה אל אחאב ואתנה מטר. אז אנחנו מצפים שבסוף המעמד יפתחו שערי השמיים, יתחיל גשם, וזה לא קורה, ואליהו מתפלל, ופעם אחת שולח את הנער, ופעם שנייה, שבע פעמים הוא שולח אותו, בסוף זה קורה, איך, מה פתאום השם עוצר את הגשם בדיוק ברגע הקריטי?
צריך
התעוררות מאחאב? מאחאב, הוא אחאב פה, אחאב פה לא התעורר, זה לא עזר, איפה רואים פה התעוררות של אחאב? אני הולך עם הכיוון שלך, אני חושב שזה הנקודה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא רוצה שגם אליהו יעשה איזה שינוי. ראינו מקודם שעם ישראל לא היה לגמרי עם אליהו, והקדוש ברוך הוא רוצה שאליהו יתפלל בעד עם ישראל. זאת אומרת, זה רוצה לדרוש, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא מאליהו. ראינו שכל המהלך הקודם היה להביא את אליהו שהוא יוותר על הגזרה שלו, שהוא גזר. כן, אז הנה, עכשיו הקדוש ברוך הוא, כן, כשרציתי, אתה לא רצית, עכשיו כשאתה רוצה, אני רוצה. כן, אז עכשיו השם אומר לאליהו, כאילו, עכשיו הוא אמר, אליהו ביקש גשם, עכשיו אמר, עכשיו צריך לרד גשם, כן? לא יורד. הקדוש ברוך הוא מנסה להוציא מאליהו את הדבר הזה, כי אצל אליהו הצד של להיות קולו של השם כלפי עם ישראל, זה היה צד מאוד חזק אצלו. כן, הנה הוא עוצר את הגשם, לדרוש מהם, וכולי, אבל להתפלל בשבילם, אז בסדר, אז הוא עשה את זה פעם אחת במעמד הר הכרמל, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להפוך את אליהו לכזה, כן? לא רק שני פסוקים כדי בשביל המעמד, אלא באמת, וכאן הקדוש ברוך הוא עוצר את הגשם.
הוא התפלל?
כן, אני רוצה שגם אליהו יעשה את השינוי הזה.
אבל איפה הוא התפלל
פה? שבע פעמים. כתוב, אליהו עלה לראש הרי ויגע ארצה וישם פניו בין ברכיו. כן, לא כתוב באמת את התפילה.
מפורס, זה שלא ירד גשם בסוף המעמד.
אני מבין שהוא מתפלל, זה צודק, לא כתוב שהוא, זה אני חושב שהוא מתפלל פה. כן, ואז הוא מתפלל, ואני בשביעית, באמת, כן, לוקח שבע פעמים וזה קורה עד שבסוף זה מצליח. כן, ואז וירכב אחאב הילך יזרעאלה. כן, עוד פסוק אחד נקרא, למרות שהוא כבר שייך מבחינת התנ"ך לפרשייה הבאה. ויד אדוני הייתה אל אליהו וישנס מותניו וירוץ לפני אחאב עד בואכה יזרעאלה. כן, אז אליהו לפני רץ לפני אחאב עד יזרעאל. כן, יד השם הייתה אל אליהו. אז המפרשים פה מתלבטים האם יד השם הייתה אל אליהו זה שפתאום השם נתן לו איזה כוח גדול, או שהשם מצווה עליו לעשות את זה, אין ספק, אבל שיש פה משהו רוחני מאוד מאוד חזק. הפעם, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול, כן? ושם המלאכי אומר, או מי, איך זה הולך שם? או מי מבשר את יום בו? או מי? ומלאכי. גם כן בהקשר שזה נאמר על אליהו הנביא, אליהו הוא זה שמגיע לפני בו יום השם, אליהו הוא הולך לפני המלך. הנה אני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, כן, ומי מחלקל את יום בואו, ומי העומד בהיראותו, ובסוף כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבו והיקיתי את הארץ חיים. כלומר, אליהו לפני אחאב, כן, הוא פותח, אולי זה המקום שבו מכתיר, אחאב מוכתר למשיח בן יוסף. כן? חזל אגב למדו מכאן, מה הדבר שלמדו מכאן? זה שאליהו רץ לפני אחאב, מכאן, מה אמרו? מכאן שחולקים כבוד למלכות. כן? כל הממלכתיות, זה מכאן. הפסוק הזה. באמת, לא בצחוק. כן, זה מכאן חזל, מכאן למדו, אמרו חזל, מכאן שחולקים כבוד למלכות, הוא רץ לפני מרכבת אחאב. איזה מראה זה, כן? גשם מבול, אליהו עם כל המראה שלו. רץ לפני המרכבה של אחאב, אבל בצורה פשוטה באמת, זה המקום שאחאב נהיה למשיח בן יוסף. יש מכירים את המאמר של הרב קוק, נכון? הספד בירושלים. כל המאמר מבוסס על הקשר בין אחאב ויושיהו.
ולא
על הדרימו. כן, תקן שזה יושיהו. על קשר שהתרגום קושר בין שניהם, שאחד מהם הוא מסמל את משיח בן דוד, יושיהו כמובן, אחד מסמל את משיח בן יוסף. אחאב, פה זה הנקודה. זה הנקודה של הכוח הלאומי, אח אב, כן, הקשר של האחווה, של הדאגה ללאומיות, הדאגה לצבא, כל הדברים האלה, זה הלצום, מלך, מלך שצם עם, עם העם, כן, זה החוזק של מלך ישראל. חוזק של מלכי ישראל זה הכוח הלאומי שלהם. ואח אב פה הוא השיא, שלושה מלכו בכיפה, כן, הוא השיא של הנקודה. זה הכוח של הלאומיות. פה, כשאליהו רץ לפניו, בעצם הופך אותו, כן, למשיח בן יוסף. זה המקום שבו זה הכי מודגש.
הוא רוצה להגיד לו משהו או סתם?
לא, זה, אני חושב, חזל לא רץ לפני מרכבתו. כן, זה נקודת השיא. מכאן, דברים יכולים רק להידרדר. גם לאחאב, גם לאליהו, כן, לשניהם. אבל זה נקודת שיא כזאת. שגם אחאב בעצם ראינו, הוא עובר צד, הוא עובר לצד של אליהו, אכול ושתה, כן? והוא באמת עולה ואוכל ושוטה, וגם היה שותף למעמד הר הכרמל. זה בעצם הנקודה. אז יש פה בעצם איזשהו שיא, רגע שיא של אחאב כשיא מלכות ישראל. אם נחפש את רגע השיא של מלכות ישראל, זה הנקודה הזאת.
זה יכול לראות גם קצת כהשפלה, כאילו, קצת
תלחפו
ונגיד
לפניך. כן. כן, אבל שהוא עוקף אותו. אבל הביטוי הזה, וירוץ לפני, ו-50 איש רצים לפניו, נכון? זה מה שאנחנו מכירים בספר מלכים, בוודאי, פה בספר הזה. כלומר, לרוץ לפני המלך, זה פה הנבואה חולקת כבוד למלכות, כי זה באמת שם את המלך במקום שהוא שליח השם באיזשהו מקום. כן, זה הנקודה פה, וזה גם, ויד השם הייתה אל אליהו, כן? אז אני אפשר לסגל על הנקודה הזאת, זה... קיצור, זה השיא של הרגע השיא. ומכאן, כמו שאמרנו, הולכים ויורדים בצד השני של הכרמל. אמרתי שנגיד משהו על הכרמל, אז כן, על המיקום הזה. הכרמל הוא מיקום של גבול. אני אגיד זה בשתי מילים בקצרה. באופן כללי, הכרמל הוא מיקום של גבול מכמה בחינות. גבול קיצון. מה זה אומר גבול קיצון? יש גבולות שהם מתחלפים לאט. ויש גבולות שהם בבת אחת. דבר ראשון, הכרמל הרבה פעמים היווה גבול בין עם ישראל לממלכה הפניקית, ממלכת צידון, שאחאב היה מאוד קשור אליה. זה גבול גיאוגרפי פשוט. זה אחד. דבר שני, המקום היחיד, כן? כמעט היחיד, יש עוד מקום אחד, אבל פה בוודאי באזור הקרוב, שבו ההר מגיע אל הים, זה הכרמל. איך הכרמל בים יבוא, כשחזל אמרו, כשנביא ירמיהו אמר את זה, וכתוצאה מזה גם חזל לקחו את זה, זה כי יש, זה דבר בולט, שההר נכנס אל תוך הים. ההר תמיד סימל את נקודות הקודש, הים את מקור, כן, החדירה התרבותית של כל מיני דברים אחרים. המפגש הזה של ההר עם הים, הוא מפגש של או זה או זה. אין נקודת ביניים, אין חול. אין את החול הרגיל של החוף, של נקודת אמצע בין הקדושה לטומאה.
האזור הזה גם, צריך לאזור הלבנון, לא? בקטע הלבנון?
יש פעם אחת, זה לא, בראש הנקרא. בראש הנקרא. כן, בראש הנקרא, יש גם נקודה כזאת. בכל אופן, חזר גם עליהם מדברים, לא משנה כרגע. נקודה אחת, אז רק אני אומר, זה מאוד מסמל גם את מה שאליהו עושה. אם השם הוא אלוהים נכוחה, ואם הבעל הוא אלוהים נכוחה, וזה כמעט לא נגענו בזה, אני רק אגיד ששני הפרים, אולי נגענו בזה בפעם הקודם, שני הפרים שאליהו אומר, פר להשם ופר לבעל, מזכירים לנו גם את הפרים של גדעון, זה שני סעירי יום כיפורים, כן? זה אחד להשם, אחד להזזל. החזל יש מדרש על שני הפרים, את הפר אשר נתן להם, אומרים חזל במדרש, אני כבר חורג בזמן. חזל אומרים במדרש בקצרה שאשר נתן להם, הפר סירב ללכת. אומר הפר, אנחנו שני אחים, אנחנו במדבר אבא. אנחנו שני אחים, שני פרים, מה פתאום עד שהוא הולך להשם, אני אלך לבעל, לא מוכן. עד שאליהו משכנע אותו ואומר לו שגם ממנו יתקדש השם וכו'. זה בדיוק הנקודה. יש פה כאילו איזה מעמד שהוא גם באיזשהו מקום, מעמד זה יום הכיפורים. לשים את שני, גם את הבעל, לתת אופציה לבעל, כמו שעיר להזזל בתוך בית המקדש, נותנים אופציה לתומן, כשמעלים את התומן, נותנים לה אופציה, ואומרים כן, אולי באמת הבעל. רק זה יכול לבוא בחירה אמיתית של השם או אלוקים. רק מתוך בחירה, אפשרות, כן? אם הבעל לכו אחריו, ולתת להם, ומה קורה, קורה אם פתאום נביאי הבעל היו מצליחים, ופתאום היה יורדת אש או מתחיל לרדת גשם, כן? אז רק אם נותנים אופציה אמיתית, גם הבחירה היא אמיתית. אז זה באמת מה שרואים, זה תמיד נכון. גם פה אצל אליהו זה מבטא את אותה נקודה, גם יום הכיפורים וכו'. זה העניין, גם הקרמל הוא מבטא את הנקודה הזאת. רגע של, או קודש או חול. יש גם בגמרא על זה קצת, כן? שמהקרמל מזהים את נקודה, כן, את השקיעה, אי אפשר לעמוד עליו, רגע של בין הארבעים, ממש שני קצוות, אין אמצע, או זה או זה, חייבים לשים את שניהם על השולחן. נעצור בזה. עכשיו כוח.